טיפה התקדמנו, אנחנו צריכים היום קצת לחזור לאחור. בפעם הקודמת כמדומני ראינו את ההבדל בין המדיניות של דוד למדיניות של יואב. הבנו למה המדיניות של יואב נראית, או הגישה של יואב נראית צודקת בטווח הקצר, אבל מה המחירים שמשלמים אותה לטווח הארוך. וראינו את בעיקר את הפסוקים סביב מרד שבע בן ביכרי, שהם בלתי ניתנים להבנה. בהתחלה כולם מאוד מאוד מזוהים עם דוד, וכאילו רבים עליו, מי יחזיר אותו ראשון, ופתאום זה מתהפך ונהיה, אין לנו חלק בדוד, הוא לא נחלה בבן ישי, איש לו לא ישראל, ובעצם הסברנו שזה הכל תוצאה של חוסר ביטחון של עם ישראל, בעקבות ההריגה של אבשלום, אז מפחדים שיואב יעשה כאן מסע חיסול חשבונות, ולכן יש כאן את הרגישות המרובה הזאת. בעצם דוד את זה, תודה רבה. אז את זה דוד מנסה למנוע, ובלי הצלחה. היום אני רוצה לחזור קצת אחורה לפרק פרק יוטט, כן. או שזה לא אחורה, יכול להיות שלכאן בדיוק הגענו. ולהתעסק במשהו שבעבר דיברנו עליו, אבל אנחנו עכשיו נדבר עליו מהכיוון השני. בואו נתחיל לקרוא. אנחנו נתחיל לקרוא, הגענו לדעתי לפרק י"ט, פסוק י'. ויהי כל העם נדון בכל שבטי ישראל לאמור, המלך הצילנו מכף אויבינו והומילתנו מכף פלישתים, ואתה ברח מן הארץ מעל אבשלום, ואבשלום אשר משכנו עלינו מת במלחמה, ואתה למה אתם מחרישים להשיב את המלך? והמלך דוד שלח אל צדוק ולביתר הכהנים לאמור, דברו אל זקני יהודה לאמור, למה תהיו האחרונים להשיב את המלך אל ביתו? ודבר כל ישראל בא אל המלך אל ביתו. זה מחזק את מה שדיברנו מקודם, שדוד, למרות שהוא היה יכול, הדרך פתוחה לפניו, הוא ניצח במלחמה, הוא ניצח את אבשלום. מי מפריע לו לחזור לירושלים? הוא מחכה שיחזירו אותו. הוא רוצה ליצור איזה מצב של חיבור, מצב שבו העם מקבל אותו. הוא לא רוצה לצעוד לירושלים כמנצח דווקא, אלא הוא רוצה לחבר את כולם. אחי אתם, עצמי ובשרי אתם, ולמה תהיו יכולים להשיב את המלך? ולעמסה תאמרו, הלא עצמי ובשרי אתה, כה יעשה לי אלוהים וכה יוסיף. אם לא, שר צבא תהיה לפניי כל הימים תחת יואב. דיברנו בפעם הקודמת גם, ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה דברו. דיברנו גם, למה הוא ממנה את המסע בן יתר, זוכרים? המסע בן יתר הוא בן דמותו של יואב, עם אותו סטטוס משפחתי, שניהם בנים של אחיות של דוד המלך, אבל הכישרון המרכזי של המסע בן יתר היה, פגשנו את זה בדברי הימים, שהוא בא לדוד, כשדוד עוד נמלט מעם שאול, אבל הוא הגיע עם נדוניה, הוא הביא איתו אנשים מבני בנימין, כן? מבני בנימין, נושקי קשת, מימינים, מסמילים, מאחי שאול מבנימין, ויבוא איתם עמסאי ראש השלישים, ואז דוד אומר להם, זוכרים, אם באתם למלחמה, אז אם לשלום באתם, אז השם יהיה לכם. ואם למלחמה באתם, אז כאילו להצטרף אליי ולהיות גייס חמישי, אז הוא מאיים עליהם. ואז אומר לו, עמסאי, כשם כתוב עמסאי, אבל זה המסע בין יתר, לך דוד, ועמך בן ישי, ויקבלם דוד ויתנם בראשי הגדוד. כלומר, המסע בין יתר, יש לו איזה כישרון מיוחד, לחבר. הוא, בני בנימין רואים בו איש אמונם, למרות שהוא ממשפחתו של דוד, והוא כבר עשה את זה פעם אחת, אומר דוד הוא עשה את זה פעם אחת, הוא עשה את זה גם פעם שנייה. ולכן הוא בעצם מדיח את יואב, ומנסה למנות את המסע בין יתר. טוב, הכל כדי לחבר. ויית את לבב כל איש יהודה כאיש אחד, וישלחו למלך שוב אתה וכל עבדיך. תודה רבה, ברוך תהיה, שפילי פלאות. ושוב אתה וכל עבדיך, וישוב המלך, ויבוא עד הירדן, ויהודה באה גלגלה ללכת לקראת המלך, להעביר את המלך את הירדן. טוב, עכשיו יש לנו סוגיה נוספת. וימהר שמי בן גרה בן הימיני אשר מבחורים. עכשיו תזכרו, אני מבקש שתזכרו כאן, לצורך השיעור שלנו, את המקומות ואת הכינויים, זה יעזור לנו בהמשך. וירד עם איש יהודה לקראת המלך דוד, ואלף איש עמו מבנימין, וציווה נער בית שאול, וחמשת עשר בניו, ועשרים עבדיו איתו, וצלחו הירדן לפני המלך. אנחנו נתעסק היום עם ציווה. כל פנים שמי בן גרה, שקילה לדוד כללה נמרצת, נוטריקו נואף, ממזר, רוצח, תועבה, נכון? מה יש בצדיק? צורר תועבה. נמרצת זה נואף, ממזר, רוצח, צורר תועבה. הוא מגיע לדוד יחד עם ציווה. תכף נחזור לציווה. ציווה הרי אין לו בעיה. ציווה הוא כשדוד ברח, אז ציווה הרי עזר לו. ועברה העברה להעביר לבית בית המלך ולעשות הטוב בעיניו. ושימי בן גירה נפל לפני המלך בעוברו בירדן. ויאמר אל המלך, אל יחשוב לי אדוני עוון, ואל תזכור את אשר העבה עבדך ביום אשר יצא אדוני המלך מירושלים לשום המלך אל ליבו. כי ידע עבדך, כי אני חטאתי. והנה באתי היום ראשון לכל בית יוסף לרדת לקראת אדוני המלך. אלה הדברים שאומר שימי בן גירה, וזה נראה על פניו שהוא באמת חוזר בתשובה. נכון? חז"ל, כנראה גם בעקבות פסוקים פה, אבל גם בעקבות מה שנאמר בהמשך, אומרים ששימי בן גירה הוא הציב לדוד סוג של אולטימטום. הוא לא באמת חזר בתשובה. אם הוא היה חוזר בתשובה, הוא מגיע לבד. הוא מגיע לבד, אתם יודעים, בלי אקדח. הוא הגיע לא לבד, הוא הגיע עם 1,000 איש איתו, בית יוסף. הוא הגיע עם ציווה, שציווה כאילו... הוא הגיע עם איזו עוצמה כזאת, היא מסוימת. וחז"ל אומרים, שמים בפה של ציווה את הנאום, של שימי את הנאום הבא. אומר לו, תראה, אני באתי ראשון. כל עם ישראל מסתכל מה תעשה איתי. אם תקבל אותי, כולם יהיו איתך. אם תלחם בי, יהיה לך מרד. קצת מאיים. הוא לא באמת עשה כאילו איזה מניפולציה, אפשר לקרוא לזה. ולכן אבישי... מה? מה? מה?
הוא יודע שאני יכול להרוג אותו.
נו? כן, כן, אבל...
אז מצב, כל מגן טוב, שכל מי שיבוא אליך, אתה
עומד. כן, אבל 1,000 איש מרים, שהוא כאילו, יש לי כוח. אתה מבין? אתה לא מגיע, יש לי 1,000 איש מאחור, והם גם נציגים של. כלומר, אתה לא באמת מבקש סליחה. אתה אומר, לא כדאי לך להתעסק איתי. בוא נגמור את זה בזה שאנחנו... כאילו, זה בעצם הסיפור. ואבישי בן צרויה מרגיש בזה מיד. והיה אבישי בן צרויה ואומר, התח הזאת לא יומד שמי? כדי לתנשיח אדוני, מה זה העסקאות האלה? ויאמר דוד, מה לי ולכם בנת צרויה, כי תהיו לי היום לשטן, היום יומת איש בישראל, בסימן שאלה, כי הלא ידעתי, כי היום אני מלך על ישראל. ויאמר המלך אל שימי לא תמות, וישבע לו המלך. עכשיו, למה זה חשוב להבין את זה פה? כי זה מסביר, הרי דוד, כשהוא לקראת סוף ימיו, שהוא מצווה את שלמה, הוא אומר לשלמה, תסגור איתו חשבון. נכון? הוא אומר לו, הוא כי אני כאן נמרצת, איש חכם אתה, תדאג שהוא לא יחיה. אז מה? אז פה אתה אומר לו לחיות ואחרי זה אתה סוגר את החשבון? אם שימי היה מבקש סליחה באמת מדוד ומגיע אליה בידיים נקיות, אז דוד באמת היה מוכל לו. אבל הוא עשה לו מניפולציה. שימי, אנחנו נראה את זה בספר מלכים, הוא לא שווה את המילה שהוא אומר. כי גם לשלמה הוא מבטיח שהוא לא יצא מירושלים, ובסוף הוא יוצא מירושלים בשביל לחפש שני עבדים שברחו לו. לא בשביל איזה סיבה מוצדקת, הוא הולך עד קירת גת כדי לחפש איזה עבד וחצי שברחו לו. כלומר, הוא מערבב את כולם. אז דוד אומר, אני עכשיו לא יהרוג אותך, כי זה לא יום להרוג. אני עכשיו במקום של קבלה, וזה, אבל התיקון של שימי הוא לא תיקון מלא. עכשיו הגענו לנושא שלנו. כן. אז מה השאלה? לא הבנתי מה השאלה.
למה לא קודם בשביל של אבא שלה? אם באמת כאילו הוא רוצה להראות שהוא נחלק מהם. דיברנו על זה.
אז אמרנו את זה בעבר, שהוא לא קורא להם על שם האבא, כי האמא שלהם הייתה עיקר. אמא שלהם הייתה אישה גדולה וחשובה. יש הרבה גדולי ישראל כאלה, מהרשה, שם אמא שלו. איידלס, אמא שלו איידל הייתה.
כן, אבל זה חוזר על עצמו.
כן. כן, נכון. בסדר, זה, אנחנו אפילו, אני אגיד לך את האמת, אני אפילו לא יודע איך קוראים לאבא שלהם. לא יודע אם כתוב באיזה מקום. איך קראו לאבא של יואב בן צרויה? מישהו יודע? שאלה מעניינת. אז אני מבין שרוצה להיבדל מהם, אבל בני צרויה זה הכינוי שלהם, בגלל שאמא שלהם הייתה המרכז. בואו נמשיך. ומפיבושת בן שאול ירד לקראת המלך ולא עשה רגלה ולא עשה שפמו ואת בגדיו לא כיבס למן היום לכת המלך עד היום אשר בא בשלום. הפסוקים בכוונה מתארים איזו אותנטיות של מפיבושת. באמת, באמת רואים שהוא התאבל. ויהי כי בא ירושלים לקראת המלך ואמר לו המלך, למה לא הלכתם עם מפיבושת? אני מזכיר לכם שמפיבושת היה נכה. ויאמר, אדוני המלך, עבדי רימני, כי אמר עבדך, חבשה לי החמור וארכב עליה ואלך את המלך, כי פיסח עבדך. וירגל בעבדך אל אדוני המלך, ואדוני המלך כמלאך האלוהים, ועשה הטוב בעיניך. כי לא היה כל בית אבי, כי מנשה מוות לאדוני המלך, ותשת את עבדך באוכל שולחניך. ומה יש לי עוד צדקה ולזעוק עוד אל המלך? כי אני אומר לו, אני, תקשיב, הוא רימה, תכף נבין, נזכר איך הוא רימה אותו, אני ניסיתי וזה, והוא רימה אותי וכל זה. אין לי מה להגיד, מה שתגיד הכל בסדר, הרי אנחנו כולנו היינו בני מוות בתור זרו של שאול, מה שתגיד, הכל יהיה בסדר. ויאמר לו המלך, למה תדבר עוד דבריך? אמרתי, אתה וציווה תחלקו את השדה. ויאמר מפיבושת אל המלך, גם את הכל ייקח אחרי אשר בא אדוני המלך בשלום אל ביתו. עכשיו חז"ל, על הנקודה הזאת, מלבישים משקל גדול מאוד בדיוק. אומרים חז"ל, בשעה שאמר דוד לציווה, למפיבושת, אתה וציווה תחלקו את השדה, יצא בת קול ואמרה, רחבעם וירבעם יחלקו את המלוכה. אנחנו ננסה להבין את המדרש הזה היום. מה הכוונה? באמת, יש מקום לשאול, למה דוד התנהג ככה למפיבושת? הרי זה מאוד מאוד, יש פה דברים הניכרים. הוא רואה שמפיבושת, א', הוא פיסח, ב', הוא רואה שמפיבושת באמת, עשה מה שהוא יכול, התאבל, לא עשה שפמו, בגדיו לא כיבס. אנחנו, לפי דעת חז"ל, דוד היה חצי שנה בסיפור הזה במרד אבשלום. אז חצי שנה מפיבושת לא מסתפר, לא מתכבס את בגדיו, לא עושה את שפמו. רואים את זה, רואים שהוא נראה באבל, פעם אחת. ופעם שנייה הוא גם מספק הסבר מתבקש. כלומר, דוד אומר לו, תגיד, למה לא באת איתי? אז הוא אומר, תקשיב, העבד שלי רימה אותי. העבד הזה ציווה עם 15 בניו. חז"ל אומרים שדוד כבר היה אמור להבין שהוא, העבד הזה, הוא מצטרף לתסמונת העבדים או המשרתים בתנ״ך שמנסים לנצל את מעמדם כדי להשתלט על האדון שלהם. החל מאליעזר עבד אברהם בשלב הראשון, וגחזי, וציווה, ועוד כל מיני כאלה עבדים שמנסים להשתלט. בואו נראה מה היה מקודם. אנחנו בפרק, נלך רגע, אנחנו עכשיו נלך אחורה קצת, פרק ט"ז, כשדוד נמלט, ודוד עבר מעט מהראש, והנה ציווה נער מפיבושת לקראתו, וצמד חמורים חבושים, ועליהם 200 לחם, ומאה צימוקים, ומאה קיץ ונבל יין. הפסוק הזה, פרק ט"ז, פסוק א' וב', עוד שנייה, נקרא עוד פסוק, ויאמר המלך אל ציווה, מה אלה לך? ויאמר ציווה, החמורים לבית המלך לרכוב, והלחם והקיץ לאכול הנערים, והיין לשתות היעף במדבר. בזמן שדוד במצוקה, ציווה מגיע ונותן לו צידה לדרך. עכשיו אני רגע עוצר כאן ואומר, הפסוק הזה שקראנו פסוק א', הוא כמעט העתקה מלאה של פסוק שנאמר במקום אחר, כשאביגיל יורדת אל דוד להביא לו אוכל אצל נבל הכרמלי. זה כמעט אותו פסוק. צמד חמושים, חמורים, 200 לחם, 100 צימוקים, יש שם קצת טיפה כמויות שונות, אבל זה כמעט אותו פסוק. כלומר, ציווה כאילו משחזר את המעמד, ויוצר כאן משוואה. הוא המקבילה לאביגיל, דוד זה דוד הנמלט, ומי זה מפיבושת? המקבילה למי? לנבל. בעל הבית, העשיר, הסווה, שלא סופר את דוד. אומר לו המלך, ויאמר המלך, ויהיה בן אדונך, איפה מפיבושת? ויאמר ציווה אל המלך, הנה יושב בירושלים, כי אמר, היום ישיבו לי בית ישראל את ממלכות אבי. כי אמר נבל, כי רבו העבדים המתפרצים, נכון? מה נבל אומר? כששאול מלך, הוא אומר, דוד, הוא עבד מתפרץ, הוא לא המלך, שאול לא הוא המלך. אותו דבר, ממש יש כאן תמונה זהה. מה עושה דוד? ויאמר המלך לציווה, הנה לך, כל אשר למפיבושת. קח את הכל. מפקיע את כל הנכסים של מפיבושת ומעביר אותם לציווה. ויאמר ציווה, השתחוויתי, אמצא חן בעיניך, אדוני המלך. והנה, ובא המלך דוד עד בחורים. עוד פעם, המקום הזה בחורים. תזכרו אותו טוב. היה לי פה עוד משהו שרציתי לשים לב, רגע אחד. כן, בסדר, טוב. מאיפה יש למפיבושת נכסים? חכו. חכו. אז, לפני כן, אנחנו רוצים, אנחנו ממש נלך היום ככה אחורה, 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 ואז נחזור. זה תמוע מאוד שדוד מאמין לציבה. כאילו, הוא מספר לו סיפור, כן, זה, זה, והוא מיד, הוא מיד מאמין לו. גם פה, וגם כשציבה, כשמפיבושת חוזר, אז דוד אמר, עזב אותי, כאילו אני, אמרתי חצי חצי. הוא משנה, הוא, כאן הוא נותן את הכל לציבה, ובפרק שלנו הוא נותן חצי חצי, אבל עדיין זה נראה שהוא מאוד מאוד מאמין לציבה, ולא מאמין למפיבושת. וזה קצת משונה. מדוע? מפני שדוד כבר תפס פעם אחת את ציבה, שהוא משקר ביחס למפיבושת. איפה הוא תפס? כשדוד, אחרי שיונתן מת, בפרק ט', שמואל ב' פרק ט', תלגו לשם, ויאמר דוד, אחי יש עוד אשר נותר לבית שאול, ואעשה עמו חסד בעבור יונתן, ולבית שאול עבד ושמו ציבה, ויקראו לו אל דוד, ויאמר המלך אלה ואתה ציבה, ויאמר עבדך. ויאמר המלך, האפס עוד איש לבית שאול, ואעשה עמו חסד אלוהים, ויאמר ציבה אל המלך, עוד בן לי יונתן, נכה רגליים. כבר, ברגע שהוא אומר נכה רגליים, זה כבר אנחנו מבינים שהוא ממעיט מערכו. ויאמר לו המלך, איפה הוא, הבן הזה? ויאמר ציבה אל המלך, הנה הוא בית מחיר בן עמיאל בלא דבר. מחיר בן עמיאל, אגב, זה אחד מהאנשים שהצטרפו לדוד שהוא נמלט במרד אבשלום, אבל חז"ל אומרים שמה זה בלא, נקרא עוד פסוק, וישלח המלך דוד ויקחה מבית מחיר בן עמיאל מלא דבר. אז חז"ל אומרים שזה לשון הרע. כלומר, ציבה אמר לדוד, תקשיב, יש לזה בן אחד, אבל הוא בלא דבר, הוא כלום, הוא כלומניק. אין עליו כלום. טוב. דוד שלח ומצא אותו מלא דבר. מצא אותו מלא בתורה. אז כבר כאן תפסת את ציבה שהוא משקר. ביחס למפיבושת. מה? לא, זה חז"ל אומרים שזה כן, בלא דבר מלא דבר. כן, אולי היה, אבל אז כבר כאן תפסת את ציבה שהוא כאילו עושה מניפולציה. זה לא מאוד מסובך לחשוב שאם הוא מגיע בדיוק עם החמורים וזה, ומוכר, זה לפחות צריך בדיקה. בסדר? זה לא, אל תאמין לו ישר, אחרי שתפסת אותו פעם אחת משקר. ואחרי זה, כשמפיבושת מגיע ורואים בו דברים הניכרים, רואים שהוא התאבל, רואים שהוא הצטער, הוא גם מסביר למה, הוא אומר, תקשיב, העבד שלי רימה אותי, אני באתי ללכת אליך עם החמור, אני פיסח, אני לא יכול להיות ברגל, אני מגיע לחניה, אין חמורים. הוא לקח לי את שני החמורים, ברח איתם, הביא לך את כל הזה, והשאיר אותי כאן זה, אז עשיתי מה שאני יכול, דוד כאילו מקבל את הטענה, מקבל את הטענה של ציבה, חצי חצי וכו'. זה קצת משונה בהתנהלות של דוד, למה דוד מאמין ישר לציבה. זה נראה שיש פה איזו סוגיה שמרחפת מלמעלה. שמפיבושת הוא לא, הוא לא הסיבה בעצמה, הוא רק איזה קצה קרחון של משהו הרבה יותר עמוק, שאנחנו עכשיו ננסה לבאר אותו בעזרת השם.
אבל גם ציבה לא
ידברים. מה?
גם ציבה לא ידברים.
הוא?
הוא
כן, הוא עבד, כמו הוא מנהל האחוזה. מה יש כאן? הזעקה הזאתי, למה לא הלכת עם מפיבושת, היא בעצם זעקה אחרת.
ולמה שאול לא
הלכת? למה לא הלכת עם יונתן? זאת הזעקה. זאת הזעקה, ואני רק רוצה שנשים לב, כבר עכשיו אני מניח את זה, חוץ מהמקום הזה, שכתוב מפיבושת במפורש, כמעט בכל מקום, דוד קורא למפיבושת, איך? כשהוא מדבר אל ציבה. מה הוא אומר לו? לא, בן אדונך. כלומר, הוא לא אומר לו, והיה אדונך. הרי מפיבושת הוא האדון של ציבה. אז הוא אומר לו, והיה אדונך. לא, הוא אומר לו, והיה בן אדונך. כלומר, מי הנקודת היחס? יונתן. כן, תמיד יונתן, 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 יונתן. אז מה הסיפור פה? בואו נחזור חזרה, ננסה להבין מה עשה דוד. למה מפיבושת הוא כבר תחנה שלישית בדרך. לא ראשונה, לא שנייה, לא שלישית. בשמואל א', פרק פרק כף, אני מזכיר לכם, אחי ורעי, זה הפרק שבו מתחולל הבירור הגדול לגבי עמדתו של שאול ביחס לדוד, ובעיקר לגבי יונתן. הרי יונתן עד אותו רגע טוען בכל תוקף שאין מצב שאבא שלו רוצה להרוג את דוד. הוא אומר, לא יכול להיות, אני בתוך החמל, אני בקבינט, אני יודע הכל, אתה סתם מדבר שטויות. ודוד אומר לו, תקשיב, אתה לא יודע, אבא שלך רוצה להרוג אותי והוא לא מספר לך, אתה ממודר. ואז הם עושים את כל הניסיון הזה עם החיצים ועם כל העניינים וכל הסיפורים. השבת מישהו אמר לי משהו יפה, רק אני לא זוכר את השם של מי שאמר לי, אסף כהן, זה השם שלו. למה יונתן עושה את כל הניסוי הזה עם החיצים וכל זה? הרי הוא, כאילו, אם שאול רוצה להרוג את דוד, אז הוא אומר לנער, הנה החצי ממך והלאה. אם שאול לא רוצה להרוג את דוד, אז הוא אומר לנער, הנה החצי ממך ובוא. אז הוא אומר, יונתן לא יכול להוציא מהפה את הביטוי, אבא שלי רוצח, אבא שלי רוצה להרוג אותך, כאילו. אז הוא מחיצים, סימן כזה. כל פנים, זה... דוד לא מגיע אל הזבח וכולי, ואז פסוק למד, ויחרף שאול ויונתן, ויאמר לו, בפרק אף פסוק למד, בן אהבת המרדות, הלא ידעתי, כי בוחר אתה לבן ישי לבושתך ולבושת ערוות אמך. איך קוראים לבן של יונתן? מפי בושת. כלומר, הבן הזה של יונתן, הוא כנראה נקרא על שם הבושת הזאת שיונתן התבייש כשאביו החלימו בקשר לדוד. זה ילד שנקרא על שם הברית בין דוד לבין יונתן. פעם אחת. פעם שנייה הילד הזה הוא פיסח. למה הוא פיסח? מתי הוא התפסח? מתי הוא נפל? כשיונתן נפל בקרב, המטפלת הגיעה שמועה אליה, והיא נסה, והוא נפל תוך כדי, ונשברו רגליו והוא נהיה פיסח. כלומר, המפיבושת הזה, השם שלו, זה על שם הברית, על הבושת, בושתך ובושת ערוות אמך, והוא, איכשהו הולך, אתה מיד רואה את מזכרת נפילת יונתן. אז בואו רגע, נשאר רגע ביונתן, כי כל הימים אשר אתה בן שי חי על האדמה, לא תיקון אתה ומלכותיך, ואתה שלח וקח אותו אליי, כי בן מוות הוא. ויען יונתן את שאול אביו, ויאמר אליו, למה יומת? מה עשה? ויתל שאול את החנית עליו להכותו, וידע יונתן כי חלי מעם אביו להמית את דוד. ויקום יונתן מעם השולחן, בחור יף, ולא אכל ביום החודש השני לחם, כי נעצב אל דוד כי החלימו אביו. אז עכשיו, לרגע אחד, התמונות מתלכדות לגמרי. דוד נרדף על ידי שאול, וכמעט נהרג על ידו פעמיים כשהוא מטיל את החנית. ועכשיו, סוף סוף, יונתן נמצא בדיוק באותה סיטואציה. גם הוא נרדף על ידי אביו, גם הוא, כמעט אבא שלו הורג אותו, מטיל עליו את החנית, גם הוא נעצב אל דוד. אז עכשיו, כשהוא מגיע אל דוד, הם נפגשים בשדה, אני מדלג לפסוק מם, א', הנער בא, תראו איך הפסוקים פה דרמטיים ביותר. ודוד קם אצל הנגב, ויפול לאפיו ארצה, וישתחו שלוש פעמים, וישקו איש את רעהו, ויבכו איש את רעהו, עד דוד יגדיל. סוף סוף יש כאן בכי, יש כאן גילוי. זאת הפעם הראשונה שנאמר בה שדוד יגדיל, כלומר דוד סוף סוף מבין שהנה יונתן איתו, שהנה יונתן גילה את האמת, סוף סוף צדקתו יצא לאור, עד אז יונתן לא האמין לו. ויאמר יונתן לדוד, לך לשלום, אשר נשבענו שנינו אנחנו, בשם אדוני לאמור, אדוני יהיה ביני וביניך ובין זרי ובין זריך עד עולם, ויקום וילך ויונתן בא העיר. מה זה ויונתן בא העיר? הפסוק הזה הוא פסוק דרב, יש פה הפסקה, כאילו, יש כאן הפסקה בתנך, איזה לבן כזה, איזה שקט, איזה הפתעה, ואז דוד קם והולך, ויונתן חוזר העיר. מה קורה כאן? מה? דוד מופתע מאוד. הוא בטוח שיונתן יברח איתו. אומר לו, כאילו, מה עוד צריך? הנה, אתה מבין את הכל. אבא שלך נגדי, הכל זה. בוא אתה איתי, ביחד נקים את המלכות הבאה. אתה משנה, אני מלך. מלכות שאול, תקרוס מעצמה פנימה, והכל יהיה זה. במקום זה, יונתן בוכה, יוצא לקראתו, כאילו יש כאן ציפייה עצומה, אבל פתאום אומר לו, טוב, נשבענו שנינו, אני ואתה, שלום. והוא משאיר את דוד חשוף. עכשיו, חזל פה בנקודה הזאת, הרי מה קורה כאן? מפה מתפתחת הקטסטרופה של נוביר הכהנים. דוד הרי אין לו כלום, אין לו צדה לדרך, אין לו שום דבר. הוא נאלץ לברוח לנוביר הכהנים, לבקש שם אוכל, לבקש חרב, שם נמצא דואג, הכל מסתבך. וחזל אומרים כאן, אלמלא ליווה יונתן את דוד, כאילו הם עושים דרש על מצוות לוויה. כמה מצוות לוויה היא חשובה? אז הם אומרים, אלמלא ליווה יונתן את דוד, אם הוא היה מלווה אותו, לא הייתה נחרבת נוביר הכהנים, ולא היה מת שאול עם שלושת בניו בגלבוע. הם תולים את כל ההמשך בסיפור הזה פה של נוביר הכהנים, ששאול נענש על הדבר הזה, והם תולים את זה בזה שיונתן לא ליווה את דוד. אז מה, זה רק דרש לגבי מצוות לוויה? שאנחנו נדע שצריך ללוות את האורחים עד המעלית? לדעתי חז"ל במדרש מתכוונים להרבה יותר. כלומר, אם יונתן היה מכריע במקום הזה שאין לי מה לחפש יותר בתוך הממלכה, הרי בזה הרגע גילית שאבא שלך ממדר אותך מכל הכיוונים. שאתה נמצא בתוך הדיונים הכי חשובים והוא מסמן לך מעל הראש, לא לדבר כרגע על המבצע הכי חשוב. זה כמו שר ביטחון שמגלה שראש הממשלה תופר מלחמה מאחורי הגב שלו. אז מה יש לך לחפש שם? תלך, תתפטר. כן? שראש הממשלה, ראש מוסד שמגלה שראש הממשלה מאזין לו, כן? דברים וכולי. אז דוד בהלם. כאילו, למה הוא לא באת איתי? עכשיו, הוא משאיר אותו חסוך, יונתן בעיר, הפסוק פה הוא צריך לקרוא אותו יחד עם ההפסקה הלבנה. כאילו, הלם, פתאום מהשבועה הזאת, לך לשלום. מה זה לך? למה אתה לא בא איתי? אז דוד בהלם, ואז פשוט יונתן מסתובב וחוזר העירה, ודוד, אין לו ברירה, הוא חשוף לגמרי, בלי אוכל, בלי חרב, בלי נשק, בלי כלום, צריך להסתדר. טוב? תשובה, זה אפשרות אחת. אפשרות שנייה, יונתן כל כך מוברג במלכות, שזה היה ברור שזה היה יוצר איזושהי תנועה. כן? הוא היה אוסף אלעד, יש לו כוחות, יש לו יכולות. יפה, יפה. זה אתה מעדיף כשאתה מבין שיש ליונתן איזה משמעות, אבל בזה הרגע הוכח לכולם שיונתן ממודר, שדוד, ששאול באמצעות דואג הקים מערך משטרה חשאית שלם שממדר את יונתן, אז יונתן לא רלוונטי שם. אז לדעת דוד, יונתן צריך להצטרף אליו. וביחד, באזור ממלכת יהודה, הם יתחילו לצמוח, כמו שקרה בסופו של דבר. הרי דוד ברח לאזור ממלכת יהודה, והתחיל לאט לצמוח. אבל אם יונתן היה איתו, זה היה קורה הרבה יותר מהר, ומלכות שאול הייתה... עכשיו, זה לא אני אומר את זה. חז"ל אומרים את זה. בסדר? חז"ל אומרים, אלמלא היה יונתן מלווה את דוד, הם פתאום מצערים מסלול היסטורי אחר. נוב לא נחרבת, שאול לא נופל בגלבוע, בניו לא נהרגים, יונתן נשאר בחיים. צומת. זה לא קורה. עכשיו תראו, לדעתי, יונתן בעצמו מתלבט בסוגיה הזאת. הוא מתלבט. ולכן זה קורה עוד פעם. בפרק כף ג' פסוק ט' ז' ויקום יונתן בן שאול וילך, פה דוד כבר עם 600 איש, פה הוא כבר במדבר במצדות, פה כאילו כבר כוח, ויקום יונתן בן שאול וילך אל דוד חורשה ויחזק את ידו באלוהים. ויאמר אליו, אל תירא, כי לא תמצא אחי עד שאול אבי, ואתה תמלוך על ישראל, ואנוכי אהיה לך למשנה. וגם שאול אבי יודע כן. ויכרתו שניהם ברית לפני אדוני, וישב דוד בחורשה, ויונתן הלך לביתו. הלך לביתו הזה, אני רוצה שאנחנו נשמע אותו חזק. מה אתה הולך הביתה? אומר דוד. מה יש לך לחפש בבית? אתה הולך לקריסה, אתה הרי מבין לאן הממלכה שלך הולכת, תישאר איתי, נבנה את הכוח הבא, נציל משהו. דוד רואה את הסיכוי היחיד, קורס לו מול העיניים. וכאן אני מבקש להזכיר לכם מה שלמדנו בתחילת שנה. אתם זוכרים, כשהגענו, הרי בשלב מסוים דוד בורח לאן? כן. לא, אני מתכוון למשהו אחר. בשלב מסוים, דוד בורח לאחיש מלך גת. נכון? הוא נמלט לאחיש, וזה עובד יפה, מפני שדוד, כל עוד הוא אצל אחיש מלך גת, הוא מתעסק במבצעים בגבול הדרומי, לא לוקח שבועים, וכאילו הוא תורם לביטחון הלאומי של עם ישראל בלי שאף אחד ידע מזה. אבל אז המציאות מסתבכת, ופלישתים יוצאים למלחמה נגד ישראל, זו המלחמה ששאול נופל בה. ודוד נמצא בסיטואציה בלתי אפשרית, הוא בעצם אמור לצאת להילחם נגד בני עמו, נכון? ואז אנחנו קוראים פסוקים ולא מאמינים. אנחנו היינו מצפים שדוד ינסה להתחמק מהסיפור הזה. מה דוד מנסה לעשות? לצאת לקרב. זה בפרק כ"ט. יפה. בואו נראה. בפרק כ"ט, ויקבצו פלישתים את כל מחנה אפקה וישראל חונים בעין אשר בישראל, וסרני פלישתים עוברים למאות ולאלפים, ודוד ואנשיו עוברים באחרונה עם אחיש. הם מצטרפים לשיירה עם אחיש. והשרי פלישתים אומרים לאחיש, מה זה, מה הוא עושה פה? זה משת"פ, מה קרה לך? אז הוא אומר, לא, הוא בסדר. כל פנים השרים לא נותנים, ואז אני מדלג לפסוק ו', ויקרא אחי של דוד ויאמר אליו, חי אדוני, כי ישר אתה וטוב בעיני צאתך ובואך איתי במחנה, כי לא מצאתי בך רעה מיום בואך אליי עד היום הזה, ובעיני הסרנים לא טוב אתה. כן? שכבת ערבי סרנים בצבא, תמיד עושים בעיות. ואתה שוב אלך בשלום, ולא תעשה רע בין עשר נפלישתים. הנה דוד, וואלה, קיבל מה שהוא רצה, קיבל את הוואוצ'ר, שחרר אותו, יצא מלך. כן, יצא זה. פסוקים פתאום שבאים, שאנחנו לא מאמינים למקרא עינינו. ויאמר דוד אל אחיש, כי מה עשיתי? ומה מצאת בעבדך, מיום אשר הייתי לפניך עד היום הזה? כי לא אבוא ונלחמתי באויבי אדוני המלך. הכל בסדר? אתה מתעקש לתת הקרב נגד האחים שלך? מה הסיפור הזה? אז יש כאלה שאומרים כמו כבודו, שדוד רצה שככה, הצגה תהיה מושלמת. נכנס המורה לכיתה ואומר, חבר'ה, יש לכם שיעור חופשי. אז הם מסתכלים אחד על השני התלמידים, לא, מורה, אנחנו רוצים ללמוד, חייבים. לא, חבר'ה, אין ברירה, אני לא יכול, שיעור חופשי. ככה הם חייכים. יצאנו מלאכים, גם אנחנו התחנפנו למורה ואמרנו לו שאנחנו רוצים ללמוד, וגם הרווחנו כדורגל. אז כאילו, ככה חלק מהפרשנים אומרים כאן, שדוד רצה כאילו להבריג את זה עד הסוף, את האמון, אז כל זה. טוב, אז זה מצב מסוכן. כי אתה מבקש, בסוף אחי שיגיד, אתה יודע מה? וואלה, שכנעת אותי, בסדר, בוא תצא. כן, המורה יגיד, טוב, אתם כך רוצים ללמוד, יאללה, אני אשאיר אתכם בכיתה. לא הולכים על זה. קיבלת ואוצ'ר, תברח. בזמנו רצינו לטעון שהסיבה שדוד בגללה רוצה לרדת לקרב, זה כדי להציל את יונתן. הרי הוא מבין לאן זה הולך. אם הקרב הזה מול פלישתים מתנהל באזור עמק ישראל, אנחנו מבינים שנתוני הפתיחה הם גרועים ביותר. גרועים ביותר. אם אבנר לא נמצא כאן בקרב, אנחנו מבינים ששאול צריך לפצל את הצבא שלו, לשים את אבנר עם כוח אוגדתי לפחות באזור פה כדי לשמור על העורף, ועם חצי מהצבא להילחם באיגוף הגדול שפלישתים עשו לו דרך חוף הים והגיעו עד הגלבוע. כלומר, אנחנו כבר במצב שפיצלו לנו את הכוח, כבר במצב שלא כל הצבא מרוכז במקום אחד, זה הולך לקראת הפסד. אז אומר דוד, אם אני אהיה בראש כוח קטן, מיומן, 600 לוחמים, ואני אסתובב שם, כשאני אראה את יונתן במצוקה, אני ידע לחלץ אותו. להציל את יונתן. שם המבצע, מבצע יונתן. זה המבצע. ופתאום הפלישתים האלה, הסרנים, מחרבים לדוד את כל התוכנית. הוא לא יכול לרדת לקרב, אז לא יהיה מי שיציל את יונתן. ובאמת זה מה שקורה, יונתן נופל בקרב. וככה החלום הגדול של דוד, ליצור את ה-United Kingdom, את הממלכה המאוחדת בין יהודה לבין בנימין דרך יונתן, נופל חלל על הר הגלבוע והזעקה מהדהדת, למה לא הלכת עם יונתן? אם יונתן היה מתלווה לדוד בעיני דוד, ההיסטוריה הייתה נראית אחרת. אני עכשיו לא רוצה רגע לענות למה יונתן עשה את זה, אולי נגיע לזה בסוף השיעור, אני רק רוצה לדבר על עוד שני ניסיונות של דוד להמשיך את החיבור הזה. הניסיון הבא הוא מיכל. טוב, יונתן מת, אז יהיה מיכל. מיכל, דוד ומיכל התחתנו, יוולד להם ילד. הילד הזה, אולי נקרא לו יונתן, על שם יונתן שנהרג, הוא יהיה ההמשך. אבל גם הניסיון הזה כושל. למה? כי יש הבדל גדול, מי שהכשיל אותו זה שאול בעצמו. שאול נתן את דוד למיכל, אבל אחר כך הוא רדף אחרי דוד. דוד נאלץ היה לברוח משאול, ובסדר, אחרי שדוד מולך בפרק ג', אז דוד אומר לו, לא תראה את פניי, כי אם לפני הביאך את מיכל בת שאול, בבואך לראות את פניי. תביא אותה. אבל כשמיכל חוזרת, זה כבר מצב אחר. לפני כן היא הייתה האישה הראשונה וגם היחידה. עכשיו היא האישה חמישית של דוד, הוא כבר נשוי לפני כן לאחינועם ולאביגיל ולעם ולאביטל, הוא כבר התחתן עם עוד נשים, היא מגיעה, היא חשובה בעיניו מאוד, היא הראשונה, אבל זה כבר לא אותו דבר, והפיצוץ ביניהם לא מאחר להגיע בהעלאת הארון, לא הרבה אחר כך, ואז אותו ילד שהיה אמור להיוולד ממיכל ודוד, הכתוב אומר שהוא מיכל בת שאול, לא היה לבד יום אותה. זה לא קורה. עכשיו תראו דבר מאוד מעניין. כשדוד בא לקחת את מיכל בת שאול, בפסוק ט' ז', וילך איתה אישה, זה פלטי בן לאיש, הלוך ובכו אחריה עד בחורים. זה הבחורים ששימי בן גרה מקלל לדוד, ואחרי זה חוזר ומבקש סליחה מדוד, לרמוז לו, תקשיב, זה מקום של חיבור. פה אתה זוכר, פה קיבלת את מיכל, אז הנה אני עכשיו יהיה התחליף של מיכל, אני אצור את החיבור עם בני בנימין. המקום הזה הוא משמעותי. לבן של מפיבושת קוראים מיכה. על שם מיכל. כלומר, זה הכל איזה ניסיונות לעזור לדוד, ליצור את החיבורים הללו. אבל זה לא הולך. עם מיכל זה לא הולך. אז נשאר לנו אפשרות שלישית. ואחרונה, מהי האפשרות? מפיבושת. זה מה שדוד אומר לציבה. נכון? רגע, עוד שנייה אחת. אני קורא עכשיו בפסוק, בפרק ד', פסוק ד'. וליונתן בן שאול, בן נכה רגליים, בן 5 שנים היה, בבוא שמועת שאול, ויונתן מישראל, ותישאו אומנתו בתנוס, ויהי בחופזה לנוס, ויפול ויפסח, ושמו מפיבושת. כן? זה מפיבושת, שדוד עכשיו חותר למגע איתו, ואני חוזר חזרה לפרק ט', כן? הוא קורא לציבה, ציבה אומר לו, יש לו בן, ואז פסוק ז', פרק ט' פסוק ז', והוא אומר לו דוד, פסוק ו', ויבוא מפיבושת, בן יהונתן, בן שאול אל דוד, ויפול על פניו וישתחו, ויאמר דוד מפיבושת, ויאמר הנה עבדך, ויאמר לו דוד, אל תירא, כי עשו אעשה עמך חסד בעבור יהונתן אביך. זה הסיבה. עכשיו, מפיבושת הוא לא יהונתן. אבל חז"ל אומרים שהוא היה גדול בתורה. ודוד הפך אותו למה? למורו ורבו. במסכת ברכות. הוא היה אומר, מפיבושת רבי, יפה דנתי, יפה הוריתי. הוא נתן לו מעמד משמעותי של יועץ למלך, מורה למלך. אבל יש לזה סיבה. זה בעבור יהונתן אביך. והשיבותי לך את כל שדה שאול אביך, ואתה תאכל לחם על שולחני תמיד. מה זאת אומרת? מה הוא צריך להשיב לו? מה, דוד גזל את השדות של שאול? חלילה. אלא, הכוונה היא, השיבותי לך את כל מה ששאול הפקיע בתור מלך, כי המלך מותר לו להפקיע, זה ממילא עבר באופן אוטומטי למי? לדוד. אז דוד אומר למפיבושת, אני אמנה אותך מחדש על נכסי המלכות ששאול היה ממונה עליהם. כלומר, הוא נותן לו מעמד ממלכתי. ויקרא המלך אל ציבה נער שאול ויאמר אליו, כל אשר היה לשאול ולכל ביתו נתתי, מה הכינוי? לבן אדונך. כלומר, מי הכתובת? יונתן. ואהבת לו את האדמה, אתה ובניך ואהבתך ובית הוויה, לבן אדונך לחם ואכלו, ומפיבושת בן אדונך, יאכל תמיד לחם על שולחני וכו'. עכשיו יש כאן טעות פרוידיאנית, פסוק י"א. ויאמר ציווה אל המלך, ככל אשר יצווה אדוני המלך את עבדו, כן יעשה עבדך, ומפיבושת אוכל על שולחני כאחד מבני המלך. כאילו ציווה, אומר, לא, הכל בסדר, אני האדון שלו, כאילו. ציווה, כן, הוא אוכל על שולחני, שכחת? לא הוא אוכל על שולחנך, אתה אוכל על שולחנו, אתה העבד שלו. זה ציווה. ולמפיבושת בן קטן ושמו מיכה. כלומר, נולד למפיבושת בן, והוא קרא לו על שם מיכל, אשתו של דוד. אז הנה יש סיכוי שזה יתחבר. סוף סוף. דוד מצא את חוליית החיבור לבית שאול. מי? יונתן? לא. מיכל? גם לא. מפיבושת. מפיבושת. שממונה בעקבות יונתן וכו'. ואז דוד בורח. אז מגיע מרד אבשלום. וכשמפיבושת לא יורד עם דוד, והרי אנחנו ראינו שהיו כאלה שירדו איתו. איתי הגיטי ירד איתו, חושי הערכי, מחיר בן עמיאל ירד איתו, ירדו! הוא אומר, אבל איפה מפיבושת? איפה הוא? אני יודע שהוא נכה, אני יודע שהוא פיסח. הרי רוב מי שהגיע לדוד, מה דוד אמר לו? תחזור, אל תבוא איתי. רוב מי שהגיע, הוא בכלל אמר, הוא החזיר את חושי, הוא החזיר את אביתר ואת יונתן בן אחימה, הוא החזיר אותם. הוא יכול להיות שגם היה מחזיר את מפיבושת, אבל תרד! וכשמפיבושת לא יורד, מה שמתפרץ אצל דוד, זה התסכול המתמשך על כל הניסיונות הבלתי נגמרים שלו לחבר, וזה לא הצליח. ובעצם הזעקה על מפיבושת, בעצם הזעקה לא עליו, אלא הוא תמיד מוגדר בן אדונך, היא הזעקה על יונתן. למה לא הלכת עם יונתן? למה? עכשיו, זה בדיוק אותה סיטואציה. היית צריך לרדת איתי בזמן המרד הזה, ואז כאילו, זה כל המינוי שלך. עכשיו, להבדיל מיונתן, שיונתן, גם בלי דוד, היה לו הרבה זכויות, והיה לו הרבה יכולות וכו', מפיבושת חייב את כל המעמד שלו, ואת כל זה שלו, לדוד. אז גנבו לך, היית צריך כאילו להתאבד ולהגיע, להוכיח, זה כל הסיפור. וברגע שדוד, הדבר הזה לא קרה, אז כאילו זה היה איזה סף מסה קריטית, הוא אומר, די, נגמר הסיפור. אתה יודע, זה נכון. ההסבר הזה נכון, וההסבר ההוא נכון, וגם ההסבר הזה נכון, והכל נכון. אבל בסוף התמונה הכללית, שאתה מחברים אותה, יונתן ומיכל ומפיבושת, וניסיונות בלתי פוסקים של דוד להתחבר לבית שאול שכל פעם משתמשים, אז דוד אומר, זהו, אני סיימתי לנסות. אתה וציווה תחלקו את השדה, ובאותו רגע יצא בת קול ואמרה, לדעתי לא בתור עונש, אלא בתור תוצאה, מכיוון שדוד לא הצליח, אז אנחנו מבינים שהמלכות תתפלג. אז יצא בת קול ואמרה...
אז אני... שציווה רימנו, וזה
אמת. בסדר, אז אתה יודע, אתה אומר נכשל. ואני ניסיתי פה לתאר תמונה שלמה, שהיא מור...
זה לא אני אומר.
כבודו הוא...
זה המלכות, מה יותר עונש מזה לדוד?
אתה מפרש שזה עונש, ויכול להיות שזה פשוט מתאר מציאות. זו המציאות. ניסיונות החיבור הבלתי פוסקים של דוד, נתקלו פעם אחרי פעם בחוסר נכונות להכריע אצל בית שאול. תכריעו! מישהו שיכריע, יונתן, מפיבושת, תכריעו שאתם איתי עד הסוף, לא מי שברח ולחזור. בהצלחה ולחזור. תכריעו, תלכו עד הסוף, אני הכרעתי, אני רוצה אתכם, אני העברתי את הממלכה שלי מחברון לירושלים. דוד עשה מלא צעדים, מלא מחירים, ומי יודע מדוע יד מושטת, לא פוגשת יד אחות, וכשזה לא קורה בצורה כל כך בולטת אצל מפיבושת, שהיה אמור כאילו אותך מיניתי על הרקע הזה, אז דוד כאילו אומר, טוב, עד כאן, אני מפסיק לנסות, עוד שנייה אחת בחילה, מפסיק לנסות, ואז יוצאת בת קול ואומרת, טוב, אם הפסקת לנסות, אז לשם זה ילך.
יש פשט מפורש שרחבעם לא שמע לזקנים, אלא שמע לנערים, והשומע לזקנים, לא
הייתי חלקת את המלכות, לפי הפשט. כן, בכבוד, מה שאלתו. אה, יפה, יפה. להילחם, יפה. יפה, הערב. לא, שאלה במי זה? אתה מפרש... כתוב כאן, יפה אמרת, כתוב כאן הלחם, אבל אנחנו קוראים הלחם, אבל כתוב להילחם. כלומר, הוא דרך הלחם רוצה להילחם בבן אדוניו, לרשת אותו, את מפיבושת. לא בדוד. אתה מבין? זה המלחמה, הוא רוצה להילחם במפיבושת. נכון? לא, אין... כן, בסדר, אז אתה רק מעצים את השאלה שמקודם רבי שלמה אמר. איך דוד לא שם לב? והתשובה, זה לא רק מפיבושת, זו תמונה הרבה יותר רחבה שהתחילה מיונתן, דרך מיכל, ומפיבושת הוא רק קצה הקרחון. אפשר להגיד שדוד לא זיהה פה. חז"ל אומרים, קיבל דוד לשון הרע וכו', דנים בעניין הזה וכו'. אבל אנחנו בעצם ניסינו להרחיב מאוד את התמונה ולהבין שזה בעצם זה כבר ניסיון שלישי שדוד מנסה להתחבר לבית שאול שלא נענה מצד בית שאול, ובפעם הזאת הוא כבר חותך. אומרת, אמרתי, אתה וצבא תחתכו את השדה, וזה בעצם נזרע הזרע של פילוג הממלכה. חזק וברוך.